עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
רגע, מה קרה? הופעת ביום ראשון?
אני טס מחר בלילה.
די.
מפצה פה.
וואלה.
אדוני, יש לי אחריות תאגידית.
טוב שמודיעים לי, כן? יפה.
מה צריך להודיע לך?
מי אני מגיש?
רגע. שר אמר לי עכשיו, כאילו שזה מעניין אותו. כאילו באת, נכנסת לאולפן, ציפית לתימני וגילית את הבולגרי בזום, זה הקטע?
בוא, אתה חצי בולגרי, בוא, אתה אל תעשה בעצמך.
רגע, אז אתה שמח או עצוב?
אני שמח ועצוב, כרגלי, שמח ועצוב.
רגשות מעורבים. זה כמו שאתה רואה את החותנת שלך אפה עם הבן והחדשה שלך.
בדיוק.
מעבר לצוק.
רגשות מעורבים.
אני חייב להגיד שאני...
רגע, אז שער השבוע זה עם סרי כאילו?
לא, מחר גם אני.
אוקיי.
בסוף יוצא שאני מפסיד
יום. הבנתי.
אבל זה פחות מצחיק מהסיפור שקרה לי.
מה קרה לך?
מה שקרה לי זה... שאתה יודע, אתה בתור רועד הפועל תל אביב משחר נעוריך... באמת, 5.5 עשורים כבר, אתה מחכה כל החיים, ולפעמים גם זה לא קורה, פה זה לגמרי קורה, שהפועל הגיע לגמר גביע אירופה, כאילו זה אירוע של פעם בחיים, נכון?
אוקיי.
עכשיו, היה ברור לגמרי, אני לביתי אותם במסע ב-2000, במסע ב-2010, שאני אהיה במשחקים, גם בשני משחקי הבית בבולגריה, וגם במשחק חוץ באים הקנרים, בספרד. אז אני תקוע בחופשה, במקום אחר לגמרי. אתה לא יודע, אתה לא מצליח לדמיין לעצמך את גודל האסון.
וואלה?
כן, חופשה יקרה, נקנתה. מי חלם שהם יגיעו לגמר? עכשיו אני יושב שם באיזה חור עם לפטופ, אני אעשה לי כל מיני אפליקציות לראות את זה גם.
גדול.
תמין? אלה עוד עלולים להניף את גביע אירופה, כן, זה... אי אפשר לתאר את האירוע הזה למי שלא היה אוהד אמיתי אף פעם בחיים שלו, ואני עם שלושת הילדים שלי, שהם שלושתם אולטרז אגב,
כן.
תקועים באיזה חור, תשמע, בוא נאמר, אם כבר לסבול, אז בחור הזה שנהיה בו תקועים, כן?
כן.
אבל זה נורא, זה פשוט.
וואלה. נורא. אני גם טס בחג.
לאן?
לטביליסי.
אופה.
כן.
למה? מה יש שם?
הזמינו אותי.
אני עוד שואל.
זהו, הזמינו, זהו. נותן הרצאה, פאנל, עניינים, כל מיני כאלה. ואתה יודע,
אז אני אתקוע...
אתה תיתן לילדים הרצאות.
אני אתקוע בסיישל.
סיישל. יפה. מעולה.
אתה מבין?
כן. תענוג.
תשמע, צחוק הגורל. אותי זה כמובן נצחיק, אבל... לא יודע מה לעשות, אבל זה המצב. קיצור, אז רגע, אנחנו לא משדרים בכל המועד, נכון?
לא.
יפה, אז אתה מחלטר גם אז, סבבה.
תשמע, בסוף בן אדם, אתה יודע, צריך...
לחלטר.
צריך לחלטר. טוב, 6-9 היה אתמול, למתעניינים.
לא, לא משהו.
תראה, מוצא שבת זה יום לא קל, אבל היה ראש הממשלה בפועל, יריב לוין, נתן כמה כותרות מעניינות, כולל שאם ראש השבק, אם בגץ לא יאפשר לפטר את ראש השבק, צריך להחרים אותו, כפי שהוא עושה ליצחק עמית. ועוד כמה דברים, אני לא בדיוק זוכר, אבל היה רעיון מעניין, שהוא על הרפורמה, על הזה, על היועמשית, על הפה, על השם, מעניין, נחמד, כן, בסדר, יפה. תראה, אתמול התבדנו לשיחה... האמת מטלטלת ומזעזעת של ראש החטיבה היהודית בשבק, שבמהלכה הוא מדבר על זה שבעצם הם עוצרים אנשים בלי ראיות, לא כמעצר מנהלי, אלא סוג של פרוצדורה לא ברורה, שבמהלכה הוא גם אומר, תזרוק אותם ממחברים לתאי מעצר וכל מיני דברים כאלה, והצבא זה צבא של פננגות של מתנחלים, ויציאות ביזריות למיניהן. לא שלא ידענו את כל הדברים האלה על מה שקורה... ברשויות האכיפה ועל ההתעללות בחלק מהמתנחלים, אבל לשמוע את זה, מה שנקרא מפי הסוס, זה דבר שהוא בכל זאת מעורר הרבה גלים. אני מבין שזה רק קצה הקרחון, ובימים הקרובים יצאו עוד הרבה מאוד דברים. תראה, אני אגיד לך מה הבעיה של השבק, הוא כל השנים התנהל ככה בצורה כזאת בעייתית, אבל זה היה מתחת לרדאר. מה שהם טעו, גלי ואייסמן ורונן, כשהם התחילו ללכת על הראש של המשטרה ולעצור בכירים במשטרה. פה הם עברו גבול כשהמערכות חשבו שהן יכולות להפיל מערכת, כאילו בסגנון מה שנקרא המשטרה של בן גביר, המיליציות וכל הדבר הזה. ופה הם עשו טעות, ועכשיו כרגיל זה חוזר כמו בומרנג, וזה בומרנג שיש מצב שהוא ישרוף את המערכת הזאת, כי, או לפחות חלק מהאנשים שם, כי היא עובדת בצורה כנראה מאוד מאוד מלוכלכת, ולא ישרה, ולא אגונה, ולא חוקית, ולא חוקית כלפי אזרחי מדינת ישראל. וזה מגוחך שמצד אחד האנשים האלה באים ומדברים ברוממות החוק בגרונם, אבל חרב פיפיות בידם, ומתנהלים מתברר בצורה מאוד לא חוקית. אנחנו רואים את זה בכל מה שקורה עם הטענה, עם קטר גייט. עכשיו פתאום מתברר שמהמכתב של רונן, שזה בכלל לא בגלל, והיועמ"ש, שזה בכלל לא קטר גייט, זה בגלל שביבי רצה המלצה על הדיונים בבית המשפט. רונן אומר שזה, או שהוא ביקש לא להעיד, נתניהו אומר שזה בכלל הוא ביקש שיהיה מאובטח, או על דברים שהוא רצה נגד אזרחי המדינה. זה מצחיק שהשבק מתלונן שנתניהו רצה להפעיל את השבק נגד אזרחי המדינה, כשיום אחרי זה מתברר איך השבק עובד נגד אזרחי המדינה בצורה לא חוקית. ולכן אני אומר, כל הקטע הוא שכל הפוסל במומו פוסל, וכל הטענות כל הזמן חוזר אליכם כמו בומרנג, כל מה שאתם אומרים, אם זה במילים שאתם משתמשים, בהסתות שאתם באתם בטענות, בפעולות שאמרתם, באלימות, בזה אין דבר שלא חוזר אליכם כמו בומרנג. הכל חוזר כמו בומרנג. אנחנו בתקופה מדהימה, תקופה מדהימה. בוקר טוב, בן כספית. זה היה הספתח שניכנס לעניינים, רק פשוט.
סתם להיכנס לעניינים. טוב, זה גם היה ניסיון הירואי יפה באמת להימלט מקטר גייט ומכתב ראש השבק דרך השיחה הזו. אני רק אגיד על השיחה הזו שהוקלטה, אין לי מושג מי זה ראש חטיבה יהודית, שיחה פרטית, מי שהקליט אותו. קודם כל העובדה שקצין משטרה בכיר מקליט שבק היא מטורפת, זה עוד אחד מ... פירות הבאושים שהרופס הנחיל לנו כאן, זה מטורף לגמרי. שתיים, אפרופו עוצרים בלי סיבה, שר הביטחון קץ ביטל את המעצרים המנהליים לטרור היהודי ביהודה ושומרון. לפני 3-4 ימים ראינו סרטונים מחרידים על פוגרומיסטים שנכנסים לכפר ערבי עם מקלות ואבנים, ודופקים שם וואחד פוגרום, וזה כל כך זעזע את הרמטכ"ל, אייל זמיר, שהוא לקח את עצמו ונסע לשם כדי לעשות את התחקיר בעצמו, והדיח שורה של קצינים, כי זה היה שם גם צבא וגם מתנחלים, הכל ביחד, וזה בעצם עוד שלב בהפיכתנו לפלנגות. אבל אני חושב שזה כרגע בשוליים, כי לא בשוליים, זה גם קטר גייט וגם מכתב ראש השבק. ואם אתה כל כך מעלל את המשטרה, אז מה לגבי מה שהמשטרה אומרת בקטר גייט ואומרת לשופט שלא העריך מעצר, שהוא לא מבין מהחיים שלו, זה מנחם מזרחי, זה מה שהמשטרה אומרת, חלילה, זו לא דעתי, כי זה אותו שופט בדיבה של נתניהו נגדי, כן? אז אני מתחנף. וכל מה שיוצא, כולל האימות שבראנו תגניה שידרת מול בין אוריך לפלשטיין, וכולל הרעיון הדי מדהים שנתן צביקה קליין לנו בפגוש את העיתונות, שהוא מספר שם על כל איך הדבר... איך המערכת הזאת עובדת, שאוריך פנה אליו, שפנה לפלשטיין, שפנה לזה, חיברו לו את קטר, ואמר רמי איגרה, בכיר מוסד לשעבר, שאינו חשוד בשמאלניות, כן, הוא אחד שמתנגד לעסקה וכאלה, שכל מה שאנחנו רואים באירוע הזה, זה פשוט גיוס מודיעיני של מדינה. בתוך לשכת ראש הממשלה, הוא אומר, תבין, כשאתה מדינה כמו קטר, ויש לך בן אדם שמקבל לך כסף, ועובד בלשכת ראש הממשלה, מספיק הלך הרוח בלשכה, זה נכס מודיעיני מטורף. זה גיוס, זה ריגול. זה מה שהוא אמר, לא אני, אבל בוא נשמע, קודם כל גם נורא מצחיק לראות את מכונת הרעל, שעד לפני רבע שעה או דקה וחצי עוד חרפה וגדפה את קטר ומדינת טרור ויאיר נתניהו ולהרוג אותם ולהשמיד אותם, וזה האחים המוסלמים, כן? בואו לא נשכח שעל זה שמנסור עבאס היה פה בממשלה, כן? מפלגה לגיטימית חוקית בישראל, לא עוסקת בטרור, כמעט רצחתם אותנו. אבל כשאנשי ראש ממשלה מביאים את האחים המוסלמים האמיתיים לתוך לשכת ראש הממשלה, זה בסדר. בוא תשמע את ברקת, שעד היום אני לא בטוח אם מדובר אם הוא חכם או טיפש, ואני די נוטה לאפשרות השנייה. מתראיין אתמול או שלשום באיזה כנס שלכם, אני כבר לא זוכר, נדמה לי שזה מגי טביבי מראיינת אותו, לא זוכר, אבל תראה מה הוא אומר עכשיו, לא לפני שנה, עכשיו על קטר, קראתי לזה זאב באור של אוריך.
קטר היא מממנת הטרור הגדולה בעולם, את הטליבן, את דאש, את חמאס, את חיזבאללה. זה צד אחד של המשוואה. בנוסף לזה, הם מממנים כל תאי, מה שנקרא Muslim Brotherhood, האחים המוסלמים בעולם. כשאני הייתי בוועידה באחים האמירויות, באמירויות איחוד האמירויות, הם אומרים כולם, האויב הכי גדול שלנו זה האחים המוסלמים. אנחנו צריכים להיזהר מהם, האויב של האויב שלך זה החבר שלך. אבל זה עוד כלום. קטר שמה טריליון דולר. טריליון דולר, אלף מיליארד דולר ב-15-20 שנים האחרונות בקמפוסים בארצות הברית, קונים קבוצות ספורט, קונים כל מה שזז, והם זאב באור של כבש. אנחנו צריכים להרחיק אותם מאיתנו בכל דרך, אין להם מקום. אני, תפיסתי, אני אמרתי זה כבר הרבה זמן, במאי שנה שעברה 24, ביקשתי להרחיק כל מי שעסק איתם בעבר מהתעסקות, כי לך תדע מה הם עושים שם אחרי הקלעים, הם קונים את כולם. ואנחנו צריכים, אני גם הצעתי, ביקשתי מסעדה לשים חקיקה ולהגדיר אותם כמדינה תומכת טרור, להתייחס אליהם כאויב מר שמנסה להיות נחמד, זאב, להתכסות באור של כבש. צריכים פשוט להוציא אותם, לזרוק אותם, הם נזק גדול לתפיסתי, גם במסע ומתן להחזרת החטופים, שזו המשימה מספר אחת שיש למדינת ישראל היום.
ברקת חמודי, לא התעדכנת בדף המסרים. דף המסרים אומר היום, תקשיב לנתניהו, שקטר היא מדינה מורכבת.
קטר מערכת את ראשי החמאס, היא גם מממן את החמאס.
גורם מעודד טרור, מממן טרור, דוחף טרור, שמשחק איזה משחק כפול על כל המגרש.
לא, זה אוקיי, טוב שהשמעתם, אבל זה היה אז, לפני שהתברר שאנשי ראש הממשלה הקרובים ביותר עובדים גם בקטר. היום היא מדינה מורכבת, ואני רוצה להגיד לך, מר מגל, אלישה, מכובדי, עזוב פלילי, אין לי מושג לאן הדבר הזה הולך, למרות כל מה שאני שומע, ונניח שגם, נניח שגם ביבי לא ידע, אני לא מאמין כמובן, אבל נניח, רק על מה שיודעים, הבן אדם היה צריך להתפטר, להתנצל, ולהיעלם מהאופק באיזשהו איש שדים, אני לא יודע, אלבה, סנט הלנה, זה שני האיים שבהם גלה נפוליון. רק על מה שיודעים, שבתוך כדי מלחמה, וכשמצרפים לזה את כל מה שעוד יודעים, את זה שהוא עד הרגע האחרון, במשך שנים, וגם במלחמה, עיכב את סגירת אלג'זירה. כשנזכרים פתאום איך בלד התפצלה מהמשותפת חצי שעה לפני סגירת הרשימות, בבחירות האחרונות, ואף אחד לא מבין למה, ואז היא לא עברה, ואז הוא ניצח, כשאנחנו נזכרים מי נותן שם את ההוראות, קוראים לו אז מפשרה, והוא בקטר. וכל, אני לא עלה פה, יש פה כל כך הרבה פרטים שצריך להוסיף לפאזל הרכוב הזה, אז רק על זה, הוא היה צריך, וגם, תשמע, אם הוא היה יפני, הוא צריך לעשות חרקיר, אבל במקום זה, הם נעשו להם לבודפשט.
בודפשט.
כן, אתה בטוח?
כן.
אתה יודע למה? מה השם?
לא, מה?
יש שם שני חלקים בעיר.
בודה ופשט.
בודה ופשט, כן. לא שאני יודע, לא שאני יודע מה פשר המילים האלה, ותכף כולם ישלחו לנו את זה.
תראה, קודם כל, אהבתי שהבלחת שם בקטנה, בלי שנשים לב, שאתה כבר לא יודע אם יש פה עניין פלילי. אתה כבר לא יודע, אנחנו כבר לא יודעים אם יש פה עניין פלילי, פתאום אנחנו כבר לא יודעים, כן? אגב, היה מצחיק לשמוע את הגברת ליאת רון, אומרת פחות או יותר משהו מצחיק גם כן בהקשר הזה. תשמיע לי את זה שנייה, בבקשה.
אנחנו לא כל כך שמים לב לזה. כל הזמן אומרים, האם הם יושמו בבגידה או לא בבגידה. הם בטוח יכולים להיות מואשמים בהלבנת הון. זאת אומרת, יש לנו פה סעיף שאפשר יהיה להשתמש בו בעת צרה.
אתם גאונים, אתם גאונים.
צחוק שלך משכנע.
לא, זה גאוני, זה גאוני. אנחנו נוכל להשתמש בסעיף אחר, כן, בהלבנת הון. יש פה הלבנת הון, הלבינו את ההון, איזה הון הלבינו? שהקטרים נתנו לאיזה יועץ אסטרטגי אמריקאי, והוא שילם לפלשטיין כדי להדהד מסרים שקטרי בתווכת הגונה. כן, יש פה הלבנת הון. איזה שטויות, באמת. אם לא נצליח להאשים בבגידה, כמובן. כן, אתם התחלתם בבגידה, שאני זוכר כתבות שלך שהיית מדבר על זה שפלשטיין נמצא בדיונים הכי סודיים, והראית שהוא יורד מהמסוק באיזה דיון בדרום, לפיקוד דרום, ואמרת, מי יודע מה הוא נתן לקטרים, איזה סודות. אז טוב, סודות מדינה כבר אין, השופט זרק אתכם עם ענייני ביטחון מכל המדרגות, ואמרו שלא, תהיה, יש משהו מהשבק, לא, זה לא בכתב, זה בעל פה, מישהו מהשבק אמר לי שיש פה בעיה ביטחונית. אבל מה אני אומר מהרגע הראשון? מה אני אומר? הכל פייק, זה קטר פייק. אין מעורבות של השבק פה. אין שום עניין, זה הכל פייק. שהיועמ"שית אומרת שיש פה ניגוד עניינים, היא משקרת. היא משקרת. זה, עוד כמו ששמעתם את ראש החטיבה היהודית בשבק, ככה הם מדברים. אל תתבלבלו, האנשים האלה הם בדיוק כמו שבן כספית היה יושב בתפקיד הזה. זה בן כספיתים שיושבים בתפקידים האלה, כן, שונאי נתניהו, רלביסטים, קפלניסטים, והם מנהלים את האירוע. יצא מקרה ששוטר הקליט את מישהו מהם. אז היום זה יצא, גם הבנתי אצל ריקלין עוד זה, אולי אנחנו נצליח לגנוב לפטריוטים עוד משהו. יהיה, אז זה מה שקרה, אבל האנשים האלה ככה הם מדברים. זה הדיבור שלהם. זאת תפיסת העולם שלהם, הכל שקר, אין שום קשר בקטר גייט, שכל מה שהם חפרו פה במשך שבועות, ואני אמרתי לכם מהרגע הראשון, אין קשר לשבק, אין אירוע ביטחוני, זה הכל חרטה ברטה, אז עכשיו היא אומרת, לא, לא, נעשה, נרשיע אותם בהלבנת הון, הלבנת הון, חשוב להדגיש את ה-A, כי אשכנזים אין להם ה-A, יש להם א', וזה לא בסדר, פולנים. ואני ככה גדלתי, ואני מכריח את עצמי להשתמש ב-A. היי, ב-A.
אינו, תקצר, כי אני רוצה לתת לבן לענות, ויש לנו רעיונים קליין.
בסדר, קליין ימתין טיפה, הכל בסדר. קליין היה בחקירות הרבה שעות, הוא יכול להמתין עוד כמה דקות, הכל בסדר.
לא, אנחנו פשוט רוצים לשמוע אותו.
בסדר, נשמע אותו. עכשיו, במה שאני רוצה להגיד, זה בעניין הזה.
אני מאחל בהצלחה לשניכם.
חשוב לדעת את הנקודה הזאת, שזה מגוחך לחלוטין, והטענות שלכם זה טענות סרק, ולא יעזור כלום. ואם בית המשפט העליון, הנה אני אומר לך פה, אם בגץ ימנע מהממשלה לפטר ראש שבק, שכל הממשלה, לא נתניהו, כל הממשלה הביע אי אמון בו, זאת תהיה באמת הפיכה משטרית. לראשונה, באמת תהיה פה הפיכה משטרית, שמחייבים את הממשלה, כן, להיות עם ראש, שהיא לא יכולה לפטר את ראש השירות החשאי, או איך שקוראים לזה, בניגוד לרצונה, זאת תהיה הפיכה המשטרית, ויהיו לך השלכות חמורות. תודה רבה, בוקר טוב, הנה קיצרתי. אגב, הבנתי שעליתם לאיזה משהו באירופה, ברמה של ליגה א', ככה אומרים לי אנשים.
ממש לא, יש שלושה מפעלים באירופה.
לא, זה לא נכון, אירוקאפ זה מפעל רציני מאוד, זה המפעל השני ליורוליג.
השני?
הראשון זה יורוליג,
השני זה
אירוקאפ, זה לא ליגה א'. אז לא, אצל בעולם,
ומי שזוכה ביורוקאפ מעפילה ליורוליג, זה מפעל חשוב.
לא מבין בזה, זה מה שאמרו לי ואני מאמין לאנשים.
אז הם מדברים שטויות.
אני הייתי מרומז לך על דברים שאתה לא מבין בהם, לא להתבטא, אבל אז לא תהיה לנו תוכנית. תקשיב.
הבאת אותה ביציאה, הכנסת לי פה...
אז ככה.
מזל שלא הבאת חדורה.
אז ככה. אתם זוכרים את הנאום של נתניהו על פלשטיין, הפטריוט הציוני שיצא מהעולם החרדי? קודם כל זה נעלם. עכשיו השליחו אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. אם זיהיתם פאניקה בקולו של ינון מגל, שמנסה שוב להסביר שאין קטר גייט, לא. קטר לא העמיסה טונות של כסף על אנשים בתוך לשכת ראש הממשלה. זה לא קרה. הפאניקה באה מזה שהם פוחדים שהוא יחיה את מדינה. שלוש, אני אומר מהרגע הראשון שאני לא יודע אם זה פלילי, אני לא יודע אם זו בגידה, אני לא יודע אם זה ריגול. אני נותן לחקירה להתנהל. ארבע, מותר לממשלה לפטר ראש שב"כ, אסור לנחקר לפטר את החוקר שלא באמצע החקירה, ולכן ההחלטה הנכונה תהיה, אתם רוצים להחליף את ראש השב"כ מצוין, תמתינו בבקשה לסוף חקירת קטרגייט.
הוא כבר העביר את זה למשטרה, זה כבר לא בשב"כ.
לא, השב"כ בחקירה הזו, למרות מה שאתה טוען, כי למשל יש פה עניינים של סיווג ביטחוני, יש פה עניינים של ריגול, ברגע שמדינה זרה...
עניינים של ריגול?
אינון, אנחנו רוצים לדבר עם צביקה קליין, אז מכיוון שלא הפרעתי לך, אתה לא תפריע לי עכשיו, יש נוכל מהר לדבר עם צביקה קליין, כן, תרים טלפון לכל מי שהיה במוסד או בשבק, הבאת לך ציטוט מרמי איגר, זה גיוס סוכנים,
במקרה הרמתי
זה גיוס סוכנים בלשכת ראש הממשלה, וכל הסוכנים האלה ידעו את כל סודות המדינה, ולכן יש פה מעורבות של השבק, ואני רק מזכיר שפלדשטיין מלכתחילה נכשל בסיווג ביטחוני של השבק, ועדיין עדיין הם העסיקו אותו בלשכת ראש הממשלה, שגם רק על זה הוא צריך ללכת. עכשיו אתה מדבר על שונאי נתניהו, כולם שונאי נתניהו. טוב, ככה, נדב ארגמן מונה על ידי נתניהו, יורם כהן מונה על ידי נתניהו, על פי חשיפה של בן כספית שלא מונה על ידי נתניהו, נדב ארגמן זרק את ראש הממשלה מכל המדרגות ב-2021, כשהוא דרש ממנו להודיע שבני גנץ שחית אחרי פרשת הטלפון האיראני, כשבני גנץ הביא תוצאה יותר טובה ממנו בבחירות, ולכן הוא לא יכול לכהן כראש ממשלה, ונדב ארגמן זרק אותו מכל המדרגות, יורם כהן זרק אותו מכל המדרגות ב-2014, כשהוא ביקש ממנו לפסול את נפתלי בנט, שאין לו סיווג ביטחוני, בגלל איזה שמועה מסיירת מטכ"ל מפני 30 שנה. מדובר באיש מתואב, אני לא מדבר על יורם כהן כמובן, וגם לא על דבר גרמן, הוא ניסה לפסול שני יריבים פוליטיים, בכל מיני עמתות, כן, את נפתלי בנט הוא יפסול מהקבינט, ויסיים לו את הקריירה, על שמועה משנת הרפפו, אבל את אלי פלדשטיין שנכשל אתמול, בסיווג ביטחוני, הוא יעסיק בתוך האקווריום, זה האיש הזה, ולסיום, כן, בסופו של דבר, כשאתה שואל את עצמך, למה כל כך דחוף לו להיפטר כרגע מרונן בר? אפשר לחכות חודשיים. מה קרה? אני לא הצלחתי לפענח את זה. ובכן, במכתב של ראש השבק זה התפענח, זה משפט אחרון, מכיוון שהוא סירב לתת לו חוות דעת ביטחונית מוזמנת, שהוא לא יכול להעיד במשפטו, והתברר שדבר שלא ידענו, שכל חודש ראש השבק צריך לתקף מחדש את חוות הדעת. יחליף ראש שבק, יביא את ברדוגו או שלום בן חנן או עינון מגל, יעשה איתם קומבינה קטנה, רק את זה תשנו לי. ואז הוא לא נחקר חקירה נגדית.
אתם לא תעשו הפיכה משפטית במדינת ישראל.
כמה זה פשוט.
ואתם לא תודיעו מתי מפטרים ראש שבק או לא מפטרים ראש שבק. לא אתם תחליטו.
נכון.
יש ממשלה שהיא נבחרה על ידי הציבור, ובדמוקרטיה נבחרי הציבור הם שמחליטים מי יעמוד בראש שירות הביטחון. ככה זה עובד, אתם לא תשנו את זה, גם אם האנשים שלכם ישתלטו על המקומות האלה.
ובדמוקרטיה יש על כל הדברים האלה ביקורת שיפוטית.
יפה.
בעיקר כשאותם אנשים שמנסים פה להחליף...
אבל יש חוק,
אנשים...
יש חוק.
כן, אבל...
הביקורת השיפוטית צריכה להיות נאמנה לחוק.
אינון,
והחוק אינון, מאוד ברור בעניין הזה.
אינון, אתה רוצה שאני אשמיע לך מה מאוד ברור בעניין הזה? אתה רוצה?
כן,
אתה
לא, לא
באמת
עכשיו.
רוצה?
כן.
לא, אתה באמת... לא, כי פשוט...
יש לנו פשוט, עוד שעה להתעסק בזה.
פשוט, אם אני אשמיע לך, יכול להיות שאתה תבין, הנה תשמע.
אני יהודי.
מה זה היה? גם אני יהודי.
זה פשוט את נתניהו, אני לא, אתה יודע מה, אני...
אם אתה רוצה להשמיע הקלטה, אתה תתארגן קודם, אתה תכין את עצמך.
אני נאמן בדרישתו של שר, אני לא אשמיע עכשיו את 17 הקלטות,
נשמיע את זה בתחילת השעה הבאה.
שבהן נתניהו מסביר בקולו על עצמאות בית המשפט, אפילו שהוא יכול לבטל חוקים של הכנסת, הוא אומר את זה.
אוי, זה מה שרצית להשמיע לי?
כן, כן, כן.
אוי, ניצלנו.
חבר'ה, ניצלנו. יש עיקרון בדמוקרטיה. שלטון החוק, יש שופטים בירושלים, כשאתה נחקר, אתה לא...
שהשופטים צריכים להיות נאמנים לחוק.
לא מפטר...
אני אקריא לך את החוק. אני אקריא לך את החוק. שלום צביקה קליין.
שלום בן וינון.
העורך הראשי של ג'רוזלם פוסט שנעצר בפרשת קטר גייט, מה המצב?
ושוחרר.
שוחרר, כן.
ואף שרת כדי לספר. מה שלומך, צביקה?
בסדר, לאט לאט. מנסה לעכל, להבין, אבל גם אני חושב שבאמת אני נפעם מהתמיכה המטורפת.
תגיד, החזירו לך את הנייד?
לא.
מה הם אומרים על זה, בעצם על הקטע הזה? בכל זאת, טלפון נייד של עיתונאי, ויש בפנים לא מעט מקורות וכולי, זה...
הם לא עונים, לא עונים.
לקחו לך את הנייד בלי צו ולא החזירו אותו עדיין?
בדיוק.
ואתה בקשר איתם?
עורך הדין.
טוב, תגיד, אתה מבין מה קורה פה בפרשה הזאת?
אני מבין שאני לא מבין.
מה זאת אומרת? מה נראה לך? מה אתה מבין? מההתרשמות שלך, ממה שעבר עליך. שנייה, מה אתה מבין
שקורה? אני יכול אבל להתחיל ברגע להגיד תודה.
כן.
לינון ולבן, כל אחד בנפרד. ואני יודע שאתם לא אוהבים ששמים אתכם בקבוצה אחת. כי נכון. אתם כאילו, כן? אבל לינון, אתה, באמת, אני חושב שערוץ 14, אני לא יודע, אנשים מודעים, שידרו כל שעה עגולה תשדיר, שמדבר על חופש העיתונות ועל כך שעצרו עיתונאי בישראל ועד שלא ישחררו אותי הם לא יפסיקו וכל העיתונאים של ערוץ 14 שיתפו את זה ואני חושב שזה רק ממחיש את החשיבות של כמה שיותר כלי תקשורת במדינה דמוקרטית וגם בן כאילו זאת אומרת, אני גם, הכל אני רואה בדיליי אבל גם כאילו את התמיכה באמת
לא, אתה קיבלת תמיכה מקיר לקיר פה, כמעט, וזה כי, תשמע, עד שלא נדע ולא נגלה שבעצם אתה מרגל של הטורקים, צריך כדי לעצור עיתונאי, וכדי להחרים לו טלפון, צריך, זה לא רגיל, צריך אישור יועמ"ש, או לדעתי שינמכו את זה לפרקליט מדינה, צריך לעבור כל מיני משוכות, שלא ברור לי שהם עברו, אבל בוא נדבר רגע על עצם הסיפור. בוא אתה,
כן, מה אתה מבין שקורה?
ספר לנו איך התחיל האירוע הזה של...
לא, שנייה, אני שאלתי שאלה, מה אתה מבין שקורה? מה הם רוצים?
הוא ענה, הוא אמר שהוא מבין שהוא לא מבין.
לא, הוא בכל זאת מבין משהו.
אז אני בדיוק שואל אותו את זה, רק יותר בפירוט. איך התחיל סיפור קטר מבחינתך? איך התוודעת על הדבר הזה? איך התגלגלת על הנסיעה, ההשתלשלות?
ככה, אני אתמצאת. ב-2022 הייתי בקשר עם יונתן אוריך. אני כתבתי כתבה בג'רוסלם פוסט על כך שהקטרים לא מאפשרים להכניס בשר כשר לאצטדיונים או למדינה, משהו בסגנון הזה. ויונתן אוריך בעצם עבד אז עם יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, באמצעות הליכוד, לא יודע, זאת אומרת, כן, עבד עם הליכוד. והיו לו עוד לקוחות, היו לו כל מיני לקוחות. ואגב, אני גם לא הבנתי, ואני גם לא, אין לי שום הוכחה שהם באמת היו לקוח שלו. אבל הוא אמר שיש לו חבר שמתעסק איתם, ושהעובדות לא לגמרי נכונות, ואמרתי לו, יונתן, אני אוהב אותך והכל טוב, אבל בוא. תן לי עובדות, תן לי תגובות, תן לי משהו, זה סבבה. והוא דאג לזה, באמצעות החבר או לא יודע מה. פרסמנו כתבה נוספת.
איזה חבר?
אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
חבר קטרי, אבל או שעובד עם קטר.
לא, אני לא יודע, אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
מתי איתך אני נכנס לתמונה סרוליק, עין אורן?
אז הוא הכיר לי אותו, ו... ואני חייב להגיד שמאותו אירוע של המונדיאל, ואני בקשר עם יונתן אוריך, כי אני כבר גם הופך להיות עורך ראשי של עיתון, ואנחנו כותבים על ראש הממשלה נתניהו, וכותבים על הממשלה, רק על הנושאים האלה אני בקשר איתו, וסרוליק בעצם, שהם עודים ביחד, כך אני מבין, יש לו הרבה לקוחות והרבה קשרים, והוא בן אדם מאוד מוכשר, חיבר אותי ריאנתי, והצוות שלי ריאן כל מיני ראשי מדינות, שחלקם הוא עשה להם קמפיינים בחול, חלקם לא. ואז אני גם אומר שאני הבנתי שיש לכם, יש להם קשר עם קטר, לחברה, לא, לא יודע למי. ואני יושב על הבריד, אני עיתונאי כזה רעב, אני רוצה, זה מעניין אותי, אני רוצה להיפגש איתם, דבר איתם, להבין. אחרי השביעי באוקטובר אני עליתי הילוך, ואמרתי, אני כעיתונאי, אני חייב להבין את המדינה הזאת, את האנשים האלה, הם בעצם מטווחים את השחרור של החטופים, האם הם תמכו בחמאס, לא תמכו בחמאס, ובעצם מתגלגל לכך שהיה לנו כנס בגרמניה, כמה חודשים, ממש קצת אחרי השחרור הראשון של החטופים, תחילת 2024, וחיברו לי בעצם את השגריר של קטר בגרמניה שהגיע לכנס, ביחד עם עיתון ולט, עיתון אחות של הבילד.
ראיינת אותו שם.
על הבמה, בצורה פומבית.
אז קיבלת הזמנה בעצם לטוס לקטר.
כן, אבל אני רק רוצה להגיד שכאילו זה היה עם אמא של רומי גונן, זאת אומרת, היה פה אלמנט של גם מוצא שאנחנו ניתן פרס לשגר, אמרתי בשום פנים ואופן, לא, זה לא מתאים, ולא, with all due respect, סבבה שעזרתם לשחרר חטופים, אבל זה לא, עדיין לא מצריך לתת הוקרה. ואז בעצם כן, מקבל הזמן לקטר, נוסע לקטר עם ג'יי פוטליק, שהוא לוביסט מטעם השגרירות הקטרית בוושינגטון, יהודי, יהודי ציוני, חוזר לארץ ומפרסם את הכתבות. במקביל אני מפרסם כתבות מאוד ביקורתיות עליהם, אני מביא את הצד שלהם ומביא מהכתבים שלי כתבות מאוד מאוד ביקורתיות עליהם בשביל האיזון.
תגיד, ובמקביל פלדשטיין בעצם מקדם את הכתבות האלה?
אז אני לא הכרתי אותו. אמר לי, זאת אומרת, אמר לי אחד מהחבר'ה, למה אתה לא מתראיין? אמרתי, אין לי זמן. מלחמה, אני באמת, עזבו אותי, כאילו, אני אוהב להתראיין. כיף לי, הכל טוב, אבל אני לא הולך עכשיו לעבוד בזה. אז אמרו, יש איזה בחור שיכול לעזור לך, קוראים לי אלי פלדשטיין. אמרתי, יכול להיות שהוא עבד בשביל בן גביר, כן, הוא עבד בשביל בן גביר פעם וזה, והוא מחפש את עצמו, אנחנו נסים לעזור לו, אל תגיד לו ששלחנו אותך, והוא יסדר לך כמה רעיונות.
אל תגיד לו מאיפה אתה מכיר. עכשיו אני רק רוצה להבהיר פה, באותו זמן אלי פלדשטיין עובד גם במלחמה, בלשכת ראש הממשלה, בעצם מקדם רעיונות שהתפקיד שלהם זה להראות את הצד הטוב של קטר, וזה בעצם הסיפור, זה הסיפור, אגב, בעקבות, בדיעבד, אתה לא אמור לדעת מזה.
זה הסיפור שהוא קידם רעיון של צביקה עם ראש ממשלת קטר בתקשורת הישראלית, זה קטר גייט?
כן, זה הסיפור? בין היתר.
איתי כנראה.
זה הסיפור.
הסיפור הוא שכתב לענייני...
איפה ראש השב"כ קשור פה?
יועץ המלחמה. של נתניהו תוך כדי מלחמה,
כן.
בעצם עובד בקטר.
איפה הבעיה הביטחונית פה, בזה שהוא קידם רעיון אצל דרוקר ואופר חדד?
תשאל את המשטרה, היא אומר...
לא, אני שואל אותך, שכל הישר, איפה האירוע הביטחוני?
אינון, אתה אל תכחיך את עצמך, אתה הרי יודע שזה פרשה מטורפת.
אתה מכחיך את עצמך.
אתה יודע הרי שכשעובדים בתוך לשכת ראש הממשלה במלחמה, כשכל אנשי ראש הממשלה מהבן שלו ומטה יודעים מה זה קטר, שהיא בעצם ימנה את חמאס, אגב, לבקשת נתניהו,
אז הוא קידם רעיון של צביקה קליין,
אתה צריך להחליט,
זה האירוע.
האם אתה עובד בקודש הקודשים של לשכת ראש הממשלה, או האם אתה עובד בקטר?
תכף נדבר על זה. צביקה, אני חוזר לשאלה שלי. תן לי לשאול שאלה. תן לי לשאול שאלה, אבל.
בבקשה, אני אשאל אחריך.
אוקיי, צביק, מה קורה פה? אתה מבין מה קורה פה?
זה כבר שאלת, אלוהים.
הוא לא ענה, ואתה שאלת שאלה אחרת. די, בן.
לא, אני חושב...
הוא לא ענה, תורי ענה שוב.
טוב.
בהמשך למה שינון שאל, אם הבנתי נכון, כן? אני חושב שעצם העובדה שאני כבר לא בחקירה, ההיבט שלי פה שולי, הוא באמת שולי, בסדר? אני לא יכול לספר את הסיפור מזווית של עיתונאים אחרים, או של אנשים אחרים, אבל כולנו מכירים עיתונאים שאלי פלדשטיין, אגב, כמעט היחיד שעמד, היה גבר ועמד ואמר, אני קיבלתי סיפורים מאלי פלדשטיין, מתוך הבנה שזה מגיע ממשרד הראש הממשלה, חלקם פרסמתי, חלקם לא, היום אני מבין שהם קטרים, זה ניר דבורי, מחדשות 12. יש המון עיתונאים בישראל, בעיקר מדיניים וצבאיים, שקיבלו ממנו סיפורים, שככל הנראה, חלקם, רובם, כולם, לא יודע מה, ושוב, זה לא קשור אליי, אני מדבר פה מהצד, כי אני לא הכרתי, לא ידעתי, וגם אף אחד מהכתבים שלי לא היה בלופ הזה, אבל היה ידוע שיש בחור שמפזר סיפורים טובים.
ואתה יודע מה הבעיה עם זה, מה שאינון עושה את עצמו לא מבין? כשאתה מדבר עם אלי פלדשטיין, אתה בעצם כעיתונאי, אתה, זאת אומרת, אני, לא אתה צביקה, אתה לא יודע שהוא קשור לקטר, אתה יודע שהוא עובד אצל ראש ממשלה.
לא, לא, ממש לא. אני לא יודע שהוא קשור לראש ממשלה.
לא אתה, אמרתי לא אתה.
עיתונאי שפנה.
אמרתי, ניר דבורי.
נכון, יפה. נכון.
ניר דבורי, ולא רק ניר דבורי, הרי למה הביאו את פלדשטיין? כי הוא היה בדוץ, כל הכתבים צבאים מכירים אותו, מאמינים לו. ולך אני אומר, זה לא קשור לפרשה, הוא היה צריך לתנף את הרצי ואת רונן בר, כדי שהכתבים הצבאים יקנו את הסחורה הזו, ובמקביל הוא מקדם את קטר, לא אתה עוד פעם, בלי שהם חושבים שזה מטעם ראש הממשלה.
מה למשל, איזה דברים קיבלת ממנו שקידמו את קטר?
אתה מדבר עליי עכשיו?
לא, 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 את פלדשטיין, את צביקה.
אבל זה לא צביקה קליין.
אני לא קיבלתי, אני קיבלתי.
צביקה קליין היה בקטר, הוא לא צריך לקבל דברים.
לא, אני שואל.
אני קיבלתי ממנו שירות מאוד מתומצת, מאוד ממוקד.
חוץ מזה, קיבלת ממנו איזשהם סיפורים על קטר?
כלום, מעבר, אני גם לא, לא. כאילו, הוא היה בעיניי איש מקצוע שעושה יח"צ. הוא לא עשה עליי רושם שהוא מבין במשהו כזה.
אגב, אתה יודע שאחרי הרעיון שלך אתמול אצלנו בפגוש, שאל אותי עיתונאי מאוד בכיר, עם כל האמפתיה לצביקה קליין, אני מודה שלא ברור למה עיתונאי צריך לשאול מי משלם לפלדשטיין, ולתווך בינו לבין פוטליק לפי בקשת איינהורן. אני התווכחתי איתו.
אני לא תיווכתי.
אבל, ובכל זאת, הרי מישהו שילם לפלדשטיין, אתה ידעת שהקטרים משלמים לו?
לא.
מה הם רצו השוטרים? מה השוטרים רצו ממך? למה, מה אתה חושב שהם רצו?
זאת שאלה ממש טובה. לא ברור, כי אני גם שאלתי כל הזמן במה אני חשוד. ובניגוד ליועמ"שית שהוציאה
הודעה
שאינה קשורה למציאות, כי לא אמרו לי שאני נחקר על הנושאים האלה, כן? והיא גם פרסמה את זה אחרי שכבר שוחררתי ממעצר בית, דובר על, וכמו שפורסם לתקשורת, וגם הודלף לתקשורת, מגע עם גורם, עם סוכן זר. עכשיו, איזה כתב מדיני נגיד, אני לא כתב מדיני, אבל איזה כתב שעוסק בנושאים בינלאומיים, לא נמצא במגע עם סוכן זר.
טוב, בוא, תשמע, אנחנו רוצים, אני אדבר איתך עוד מעט, אם תהיה זמין, נמשיך איתך אחר כך את השיחה, בסדר? כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, מעניין, מעניין מה שקורה פה. כשהפרשה הזאת תתנדף, כמו שאר הפרשות הביטחוניות, כולל פרשת הביטחון, הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, הצוללות שעברה למקום השני אחרי קטרגייט, התברר שאין אירוע. אבל בסדר.
אני שואל את עצמי, מתי תשאל את עצמך, אולי כשתהיה לבד, לא ליד מיקרופונים,
כן.
איך יכול להיות שכל הדברים האלה קורים דווקא לנתניהו? איך יכול להיות שוועדת החקירה של הצוללות כבר קבעה שהוא פגע פגיעה קשה וחמורה
לא בביטחון
המדינה?
לא קבעה.
איך יכול להיות, הרי אם היה מתברר שאלי פלדשטיין לא עובד עם קטר, עובד עם בן כספית.
אולי בגלל שאתם רודפים אותו.
הייתם משתוללים, אבל בסוף
כשמתברר
שהוא עובד עם קודש הקודשים וקטר ביחד,
ואיך הכל מתפוגג?
אתם אומרים שזה לא פרשה ביטחונית. לא, זה פרשה כלכלית. זה פרשה ציונית.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו בשעה השנייה של רסיסי לילה עם בן כספית.
צפיחית בדבש.
עם דן כנר.
כן. שירים שלו נס ליחם.
בדיוק. צביקה קליין, עורך ג'רוזלם פוסט עדיין איתנו, שנעצר בפרשת קטרגייט ושוחרר. צביקה, שאלתי אותך, אתה מבין מה קורה פה? מה אתה חושב על הפרשה? מה נראה לך? מה הם רוצים? מה זה? כן. כן, בבקשה, צביקה. הצפצופים האלה בעצם שלך אומרים שחטפו אותו.
אין פרשה.
חטפו אותו שוב. זהו. הבנת? זה מה שקרה לנו.
עד תום ההליכים.
זה מה שקרה.
אני, כן, צביקה. צביקה, אתה איתנו? צביקה?
הלו, שלום.
צביקה, בקיצור, היינו באמצע התשובה שלך, מה אתה מבין שהם רוצים? מה הפרשה, מה שאתה מבין? תסביר לי מה קורה פה.
השאלה אם אתה שואל עליי, אתה שואל על הפרשה הכללית.
תענה מה שאתה רוצה.
לדעתי הוא שואל על הכללית, עליך עשינו שחזור, אבל כמו שאינון אמר, תענה מה שאתה רוצה.
הכללית, כן.
שמע, אני לא יכול להיכנס לראש שלהם, אבל הם רוצים למפור קשר בין כל הגורמים ככל הנראה. אם יש קשר, אין
מה
קשר.
מה אתה חושב שמה קרה? מה אתה חושב שקרה? תכלס, מה הסיפור?
שוב, אני נזהר, רק, אגב, הם לא נזהרים, אני נסה קצת להיזהר, הם זה הרשויות הכיפה.
תשמע, אתה איש חופשי, אתה עיתונאי, נחקרת, שוחררת, בסדר, אתה כאילו נגמר הסיפור. מותר לך להגיד, כעיתונאי, כבן אדם שאתה יודע, היה לו איזה נגיעה, מה אתה חושב שקרה?
אני חושב שיש פה רשת של אנשים, שחלקם ידעו אחד על השני וחלקם לא. לא ברור לי בהכרח מי עומד בראש, מי מנהל מה, מי מודע למה, אבל אין ספק שיש פה מנגנון.
שמה? מנגנון. שמה? תסביר לנו את האירוע.
שמנסה לעצב תודעה בקרב חברה ישראלית בנוגע לכתב.
אוקיי, ומי היה שוב?
ורגע שנייה, והמנגנון שאתה מדבר עליו, בעצם במקביל, נמצא בתוך קודש הקודשים של הממלכתיות, ביטחון לאומי והכל, כי זה אנשי ראש הממשלה, שלושתם.
מי יותר מי פחות.
בדיוק.
יש לדעתך, מי יותר, אז תסביר לנו מי יותר ומי פחות. מה היה? תן את האירוע, מה קרה?
הוא קצת לחוץ, צביקה, תתחשב בינון, הוא לחוץ, תעצב, קדימה.
לא, לא לחוץ בכלל, אני רוצה לשמוע.
מה אתה רוצה בחיים שלו, הבן אדם מחקר, הוא לא האסטרטג של האירוע. אתה רוצה לדעת מה היה, תמתין לסוף החקירה.
מה היה, בסדר, אני שואל את דעתו, הוא מכיר קצת את הנפשות.
אבל הוא נכון כל הזמן.
אוריך קשור לדעתך?
מהזווית שלי, לא קשור מ-22.
לא קשור מאז המונדיאל.
מאז המונדיאל, אבל כן, מה שאני יודע, כן?
רגע, אז אני, לא, כי אני מזהה פה סנטימנט אצל כל השופרות, להגן על אוריך, אבל, בוא לא נשכח, 2022, כן? זה אפילו לא לפני 5 שנים. הוא בעצם, רגע, אני רק שואל שאלה, כי אמרת את זה כבר, הוא עשה לך את הקשר הראשוני עם קטר.
אין בעיה, אני את העובדות הבאתי, אתם כבר...
כן, שהוא היה באופוזיציה.
אין בעיה, אבל שאל אותי שאלה ינון, ועניתי שאני...
לא, לא, מה, סבבה.
ייתכן וכן, ייתכן ולא, אני לא יודע.
אני רק רציתי להדגיש את זה, שאת הקשר הראשוני הוא עשה לך.
חד משמעי.
ואתה מזהה סנטימנט אצל השופרות לגבי אוריך, זה יפה.
אז בסוף אוריך עצור, לא אני.
דווקא אני לא לגמרי.
זה שמישהו עצור לא אומר שהוא
אשם. אני רוצה להזכיר לך, ינון.
אפרופו צביקה קליין.
רגע, התחלת להגיד דווקא אני לא?
לא, אני דווקא לא בכך רואה את זה בצורה כזאת. אבל בסדר, לא משנה.
את מה? מה אתה לא רואה?
קודם כל, צביקה קליין כמובן הוא לא שופר, והוא גם חבר קרוב על פי עדותו של אוריך, ועדיין הוא אמר, גם אתמול בפגוש וגם היום ברעיונות, שהקשר הראשוני, וזה לא משנה אם נתניהו היה אז ראש האופוזיציה, של שבו הוא מפנה את צביקה לקטר, זה אוריך.
מה זה לא משנה? ודאי שזה בשני. אתה לפני רגע, לפני רגע מלמלת כרגלכם בקודש הקודשים של לשכת ראש הממשלה, אבל הוא מסביר לך שהקשר היה כשהוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה באופוזיציה. אז עכשיו אתה אומר שזה כבר לא משנה?
אני מזכיר לך שההוראה כנראה מקטר הייתה לפצל את בלד שנייה לפני הבחירות, וזה אומר שהקשר עם קטר היה גם באופוזיציה. הבעיה היא שהוא נמשך גם בקואליציה, זה הכל.
מה הקשר לבלד?
בלד, אם תתעדכן, מקבלת הוראות מאז מבשרה, שהוא הכי קרוב לשלטונות קטר, אוקיי? אני שמח ללמד אותך לפרשה עכשיו.
אוקיי, איך זה קשור לאוריך?
כשנתניהו היה יושב ראש האופוזיציה, היה שם, היה סיפור, שחצי שעה לפני סגירת הרשימות ב-12 בלילה, מגיעה בלד ואומרת, אני מתפצלת מהמשותפת. זה אינטרס נטו של נתניהו, כי באמת היא לא עברה. היא לא עברה, הלכו 4 מנדטים, לגוש החוסם, אבל אנחנו בשוליים. בסדר, אני מתחיל לבד.
עכשיו, נתניהו פיצל אותם.
שאלנו כבר 200 פעמים, קטר פיצלה אותם, וזה מתאים לאינטרס של נתניהו.
נו, אז מה? זה מוכיח?
ינון, הצחוק הוא מלאכותי, תגריל לעצמך צחוק אחר. תגיד, צביקה, יש לי שאלה.
אגב, הנרטיב שאני פרסמתי, מצד כתב דווקא סתר, את מדיניות ממשלת ישראל. ושוב, שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, אבל זאת אומרת, הכותרת, אחת מהכותרות שאני חזרתי מהם, מכתב איתם, זה בעצם ש לטענתם, הקטרים פנו לראשי המוסד והשבק יום אחרי השביעי באוקטובר, משהו כזה, עם הצעה לסיום המלחמה, החזרת החטופים, עניינים
כאלה. כל החטופים.
כן, ולא הייתה תגובה מאותם גורמים, שאגב, וואלה, הם היו עסוקים, אבל מצד שני, לא יודע, כאילו זה גם...
לא, ברור, קטר זה משחק, רגע, אבל זה מעניין, עכשיו, אם נתעלם רגע מהפרשה.
לא, זאת אומרת, זה הפוך מהנרטיב, זאת אומרת, אין פה, זה היה ממש, כאילו...
רגע, אני רוצה זו שאלה נהדרת, גם היא רשומה אצלי, ועוד לא הספקתי לשאול אותה. אתה מאשר, נדמה לי שאמר לי מישהו שסיפרת, שראש ממשלת קטר, הוא עצמו אמר לך את הסיפור הזה, שיומיים אחרי השבעה באוקטובר, הם הביאו בשם חמאס הצעה לכולם, מה שנקרא כולם, תמורת כולם.
כן. שוב, אני לא זוכר את הפרטים.
אגב, הסתירו את זה מאיתנו, זה היה שווה... זה היה שווה...
אגב, האם אני מאמין להם? וואלה, לא יודע.
כן, זאת שאלה...
בן כרגע מאמין להם. זה השלב שהוא מאמין.
לא, אני בסך הכל, זה מה שראש ממשלת קטר סיפר לצפי הכלל.
אז בקיצור, אם אני מבין ממך את הסיפור, זה שווה פרסום, אז טוב שפלשטיין עזר לו לפרסם את זה, אם זה שווה פרסום.
מצוין, אז
אם אני מבין ממך...
בוא נתפזר.
כן, זה בדיוק, על זה אנחנו מדברים.
בסדר, אז מקורבי ראש הממשלה לא עבדו עם קטר, בסדר גמור.
אוקיי, עכשיו, אם אנחנו מבינים, מה זה מקורבי ראש הממשלה? יש את שמולי, כשאתה עובד מולו, בעניין שיעזור לך לעשות את הרעיון הזה, שהוא הקרבה היחידה שלו לראש הממשלה, שהוא נתן, הוא עבד בקמפיין ב-2019, אם אני זוכר נכון. זה המקורבות שלו לבנימין נתניהו, מלפני 6 שנים, שהוא עבד בקמפיין, כן, של הליכוד. יפה.
למה הוא לא חוזר ארצה?
ב'
אם הכל טוב?
שנייה, ב'
תשמע, הניסיונות המיוזעים האלה, להלבין את הטינוף והסירחון הזה, שאפילו צביקה קליין, כשמספר על ההשתלשלות, איך האנשים הכי קרובים,
אנחנו מדברים על העובדות,
איך פלשטיין, ואוריך, וסרוליק איינהורן,
אבל למה אתה כל כך מתרגש?
ואתה, הכל בסדר.
הניסיונות המיוזעים הם לעשות פה פרשה ביטחונית.
כי אני חושב, מה היה קורה, אם זה היה קורה אצל בנט.
אז אל תחשור.
או אצל לפיד.
בוא נתייחס לעובדות.
או אצל גנץ,
אבל בוא נתייחס לעובדות.
נכון, העובדות הן ששלושת מקורבי ראש הממשלה,
כן,
עשו מבצע תודה, שהרגע צביקה קליין אמר את זה בקולו,
לא.
לטובת קטר, לא. תוך כדי מלחמה,
לא נכון.
שקטר היא זו שנמנה את מפלצת הטרור של חמאס.
הוא אמר שאוריך לא קשור.
הוא אמר את זה בדיוק, אני אשמיע לך.
הוא אמר שאוריך, הנגיעה היחידה שלו הייתה כשהוא היה בו.
צביקה, נכון אמרת מבצע תודה?
אתה משקר, בן.
וואה, אני לא נכנס למריבות שלך.
לא, לא, בן.
אני משקר, אז תתבע אותי.
אתה אמרת שלושה בזמן מלחמה, זה שקר. לפני שנייה, צביקה הסביר שאוריך, הנגיעה היחידה שלו הייתה כשנתניהו היה באופוזיציה בזמן המונדיאל. זה דבר.
אני אשקיע לך ציוץ של 103 FM לפני דקה.
יפה.
צביקה קליין, עורך ג'רוזלם פוסט, שנעצר ושוחרר בפרשת קטר גייט. אני חושב שיש פה רשת של אנשים שחלקם אחד על השני וחלקם לא. לא ברור לי בהכרח מי עוד בראש, מי מנהל מה, מי מודע למה, אבל אין ספק שיש מנגנון שרוצה לעצב תודעה בקרב החברה הישראלית בנוגע לקטר.
כן.
סוף פסוק, אוקיי. סוף ציטוט, זה מה שהוא אמר בדיוק, והצחוק הזה הוא מלאכותי.
תראה, זה מה שנקרא להוציא דברים מהקשרם. עכשיו, הוא אמר שאוריך לא קשור באירוע הזה, מאז מבחינתו,
לא, חוץ מהחיבור הראשוני.
שלו, נכון, בזמן
לא
שהוא היה באופוזיציה.
לא קשור, הוא רק חיבר אותו לקטר. ינון, אתה סגן מגוחך.
טוב.
אוריך חיבר אותו לקטר, ולכן הוא כן קשור.
ואתה עוד מדבר על מאמצים מיוזעים. ואתה עוד מדבר על מאמצים מיוזעים.
גם אם זה קרה ב-2022.
דבר שני, החיבור היחיד שהיה לך עם פלשטיין, זה היה שהוא הפיץ את הרעיון שלך, קידם, לעזור לך לקדם את הרעיון שלך בתקשורת הישראלית, נכון? יפה.
ועוד דובר ראש הממשלה.
יפה.
מה שהיה להוכיח.
ובעצם כל השאר זה עם סרוליק איינהורן, נכון?
נכון.
תודה רבה.
נמלט.
100%, הבנתי. תודה רבה, צביקה קליין.
אתה יודע, בעולם המופלא, בעולם המושלם, אתה עכשיו מגיש את התפטרותך מהחיים הציבוריים בכלל.
אז אתה יודע מה האמת?
אתה בעצם עזרת לנו.
צביקה, תודה.
צביקה, תודה. תודה על הכל ותהיה חזק.
הקטע הוא שאני הרבה יותר עיתונאי ממך, זאת האמת.
ברור.
אתה מבין?
ברור, ברור.
שאתה עושה מניפולציות תוך כדי, במאמצים מיוזעים, כן? עוד הפכתם את נתניהו.
למה אתה חייב? פעם אחת תגיד משהו מקורי. אמרתי הרגע מאמצים מיוזעים. פעם אחת תגיד משהו משלך.
אין לי.
תמציא משהו. אין לי.
אני כמו הירח. זה רק אור חוזר.
אז אתה יודע מה, אם ביקשת תקבל.
אין לי מעצמי.
צביקה קליין, עורך הג'רוזלם פוסט, שנעצר ושוחרר פרשת קטר גייט. ציטוט. אני חושב שיש פה רשת של אנשים שחלקם ידעו אחד על השני וחלקם לא. לא ברור לי בהכרח מי עוד בראש, מי מנהל מה, מי מודע למה, אבל אין ספק שיש פה מנגנון שרוצה לעצב תודעה בקרב החברה הישראלית בנוגע לקטר, סוף ציטוט, ואני מוסיף, שלושת האנשים שהוא לא יודע מי הראש ומי הזנב, הם האנשים הכי קרובים שעובדים בתוך לשכת ראש הממשלה, אחד מהם בלי סיווג ביטחוני, ועובדים בעצם במקביל תמורת כסף גדול עבור קטר. שאלות.
כן, בבקשה, תראה, קודם כל...
עוד השרון.
קודם כל, צריך להזכיר, כשאתה מוציא משפט אחד...
אתה צריך עכשיו פסק זמן, בכדורסל, טיים אאוט,
לא, ממש לא.
ולהתייעצות. להפך,
להפך.
מיוזעת.
להפך. תראה, לקחת המשפט והוצאת אותו, אבל כשפירקנו אותו לגורמים, אז התברר שהקשר היחיד שלו עם אוריך לגבי קטר היה לפני שלוש שנים, כשנתניהו היה באופוזיציה.
אז מה?
דבר שני, שהקשר היחיד שלו עם פלדשטיין לגבי קטר היה בזה שהוא עזר לו לקדם רעיון שהוא ערך עם ראש ממשלת קטר בתקשורת הישראלית, והשאר היה עם סרוליק איינורן, שהוא בכלל לא מקורב לנתניהו. והוא מחוץ ללשכה, והוא אף פעם לא היה בלשכה, למרות כל הפייק שאתם משדרים, סרוליק איינורן אף פעם לא היה לא בלשכה, ולא במשרד ראש הממשלה, ולא קשור, והדבר היחיד שהוא קשור, זה שהוא עזר בקמפיין ב-2019. יפה. עכשיו, אתה מדבר על כסף גדול, אני לא יודע איזה כסף גדול. אני הבנתי שפלדשטיין קיבל 40,000 שקל, אני שמעתי 30,000 שקל במשך לחודש. כמה חודשים, בסדר, 5 חודשים, 6 חודשים, כמה כסף גדול זה יוצא? 40 כפול 5, 200,000 שקל? אוקיי, הבנתי את הכסף הגדול, ומה עוד אמרת? אמרת שזה ריגול, אנשים שידעו את כל סודות המדינה. אז פה חייבים לשים באמת את האור על הנקודה הבסיסית, שלא אוריך ולא פלדשטיין חשופים לשום סוד, הם לא יושבים בשום ישיבה סודית, בשום ישיבה שמטפלת במבצעים וכדומה, הם לא מעורבים בזה, וכל האירוע הוא פשוט בדיחה, שניסיתם לייצר פה איזה אירוע ביטחוני עם שני אנשים שלא חשופים לשום סוד, אוקיי? אין להם שום קשר, אבל אתם ממשיכים להדהד את השטויות ואת ההבלים שלכם, שטויות והבלים על שני אנשים שהם בכלל אין להם סיווג ביטחוני, הם לא יושבים בישיבות האלה, ואתם מייצרים פה איזה נופך כאילו יש פה איזה בגידה או מכירת הסודות של מדינת ישראל על בסיס הזה. שמעת מה צביקה קליין אמר? אבל מה אתה לוקח? כן, הוא אמר, והוא מניח שיש פה מי יותר, מי פחות, ואתה עושה בזה. תשמע, בן, הרי אנחנו יודעים איך זה ייגמר. אנחנו יודעים איך זה ייגמר. כמו שנגמרה פרשת הצוללות, כמו שנגמרה פרשת השוחד בתיקים שלו, כמו שנגמרה פרשת שוד הגז, כמו שנגמרה פרשת, אני לא יודע, עוד ועוד 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 ועוד, הגריסת מסמכים, והג'קוזי, והשחיטת קצין בלשכת ראש הממשלה, והזיוף מסמכים, והרעיתי גן, והכל... כל מיני שטויות שאתם לוקחים את הקשב של אזרחי ישראל, מעלילים עלילות, מכפישים, ובסוף, את יודע למה קם ערוץ 14? את יודע למה אני הפכתי לכזאת מפלצת? בגללכם. בגללכם. אני הפכתי להיות ביביסט בגללכם. כי אני רואה את חוסר היושרה שלכם. שאנחנו מדברים עם צביקה קליין, וזה מה שאתה מוציא וזה מה שאתה אומר. חוסר המקצועיות שלכם, חוסר האתיקה שלכם. אתם לא עיתונאים, אתם לא תקשורת, אתם פראבדה. אתם פראבדה, זה תעמולה מלא מלא. כל מה שאתם עושים זה תעמולה מלא מלא. כל נשימה שלכם, כל מילה שלכם, כל עברה שלכם, כל כותרת שלכם, כל כתבה שלכם, הכל תעמולה מלא מלא נגד נתניהו ונגד שלטון הימין. רק שלא תהיה לגיטימציה לשלטון הימין. אתם תהפכו את המדינה, תשרפו את המדינה, תפגעו בצבא, תפגעו בכלכלה, תהרסו את החברה, הכל פוליטי והכל תעמולה. לכן קמה המפלצת של ערוץ 14, לכן קמה המפלצת של ינון מגל, לכן באה התגובת נגד האדירה שנתניהו כל פעם נבחר מחדש, כי אנשים מבינים את השקר שלכם, כי אתם לא ישרים, זאת הנקודה הבסיסית. אתם אנשים לא ישרים. תודה.
אמר אדם שהרגע נשא נאום שלם שכולו שקרים, אפילו מילות החיבור. אנחנו יודעים איך זה ייגמר, הוא אמר, אתם לא יודעים, כי אם הייתם יודעים, לא הייתם כל כך מזיעים, ולא הייתם מעלים באש את המדינה כולה, ואת, ואת המוסדות כולם. אוריך ופלדשטיין לא חשודים, לא חשופים לסודות. אין בדיחה גדולה מזו. מרוב שהם לא חסודים, חשופים לסודות, אז פלדשטיין, למה הוא עבר, למה צריך סיווג ביטחוני של השבק? בואו תקשיבו. כל מי שעובד באקווריום, חשוף לכל סודות המדינה. הרי הם עצמם הדליפו את המסמך הכי סודי שיכול לעלות על הדעת לבילד. מרוב שהם לא חשופים לסודות. אגב, בהנחיית נתניהו, את זה אני אומר לכם. הקשר הישיר לבילד, מתיאס דופנר המול, הוא חבר אישי של נתניהו, ובאימות שברנו שידר ביום שישי, הוא גם אומר, פלדשטיין אומר לאוריך, פלדשטיין, כן, הפטריוט הציוני, שעכשיו הם זורקים מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה אמרת לי בילד, אתה אמרת לי בילד, לאוריך. הם לא חשופים לסודות. מדובר בסטנדאפיסט. פרשת השוחד לא נגמרה, האישום תלוי ועומד, העדות עוד לא נשמעה. כל הפרשות, כולן, לא נגמרו. אפילו המתנות, שגם בשנת 2000, 99, שהוא נזרק מהלשכה, וגם ב-21, שנזרקו מהלשכה, בשתי הפרשות האלה נעלמו כל המתנות, כולל תנך שפוטין הביא להם, ששווה מאות אלפי דולרים, והפרשה הזו היא אב, אבות הביטחוני, תאזינו לכל, אני הבאתי קודם ציטוטים של רמי איגרה, הוא לא רלביסט, כן, הוא יושב אצלנו בפגוש כבר שנה נגד עסקה.
ודאי שהוא רלביסט.
ממש לא, אבל תעשה טובה ואל תפריע לי, כמו שאני שמעתי את מקבץ השקרים והאבלים שלך, ושתקתי כמו דג עיוור. עכשיו תארו, ראש האופוזיציה, זה אוריך, הכיר לצביקה קליין את קטר, אבל זה היה כשביבי היה ראש האופוזיציה. נסו לדמיין מה היה קורה, מה היה מתברר מחר, שהלשכה של יאיר לפיד עובדת עם קטר. 40 אלף שקל זה כסף קטן בשביל עינון. זה רק 6 משפחות יכולות בפריפריה יכולות להתקיים מזה. אבל זה כסף קטן. ריטיינר, תקשיבו טוב, בסוף, 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 כשהכל מתפזר, ומה שהקראתי לכם מצביקה קליין, זה מילה במילה במה שהוא אמר, ולא הוצא מהקשרו, זה ציוץ של 103, לא שלי. בסופו של דבר, קטר ממנה את לשכת סינואר, ואת לשכת נתניהו במקביל. ועכשיו, בואו נעבור למכתב ראש השבק. כי בסוף, בסוף, הבעלה להיפטר ממנו, זה העדות. וכשנתניהו ניסה גם להפיל על רונן ברנה אינטנות, בגלל נסיעה לקטר, שהוא עשה עדות. עם ראש המוסד, ועם ראש אמן, ועם ראש השבק, באישור ראש הממשלה, כי אלפי ישראלים מגיעים למונדיאל, והוקם שם חפק ישראלי של ביטחון, והכל היה מאושר, אז תשמעו מה ישראל חסון, עוד אחד שאי אפשר לחשוד בו בשמאלנות,
אפשר.
אומר על נתניהו, ברור, כל מי שלא ביביסט הוא שמאלן, אומר על נתניהו, קראתי לזה שקרן ונבזה.
אין נבזות גדולה מזו, כי השאלה הראשונה, אתה יודע, לא ראש שבק ולא ראש מוסד לא יכולים לעבור בצומת ליד נתב"ג בלי לקבל את האישור של ראש הממשלה ובלי שהוא יודע מה הפרטים של הנסיעה. כך שראש הממשלה שמייחס לזה נהנתנות, ביום טוב, כשאני מאוד מאוד עדין, אני אומר שהוא שקרן ונבזה. עכשיו, אני חושב שהוא מסתכל על בגץ, אני חושב שהוא מסתכל על דעת הקהל, אני חושב שהוא רוצה ליצור דלגיטימציה לרונן, ואני אומר לך, הוא מתיר את דמו של רונן, וזה פשע, פשוט פשע, ואני מוכן לעמוד מולו ולהתמודד מולו ולהוכיח קבל עם ועדה, שזה מה שראש הממשלה הנבחר של מדינת ישראל, שצריך להעביר את המדינה הזו על כל הגופים שלה במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא קיבל, שהוא מרסק גוף אחרי גוף ואדם אחרי אדם. הוא צריך עכשיו לרסק את רונן בר בכדי להגיע לשליטה על השבק ולנצח את הבגץ.
ואני אסיים ואגיד שהבוקר בכל חי, כן, עוד ערוץ שמאלני ליברלי פורסם על תרגיל החקירה שהכניסו את אוריך ופלדשטיין לחדר היוועצות אחרי האימות. פלדשטיין קם בצעקות, ציטוט, אני צועק היטב שכולם כאן בבניין נשמעו, אתם מפילים עליי הכל, תתחיל כבר לומר את האמת, אמרת שאתה רוצה לראות את הילדה הקטנה שלך, אני רוצה שיהיו לי ילדים. בנוסף, באימות הרשמי ביניהם, אוריך ביקש לצאת מהחדר, בשלב מסוים אך החוקרים סרבו, ההתמוטטות שלו בהמשך הייתה לאחר שהראו לו בחקירה מספר וואטסאפים נוספים מהטלפון שלו. בסוף, האמת מזדחלת החוצה לאור היום וממצמצת.
כן, כן, כמו בצוללות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
שלום לאיש העסקים נועם לניר.
בוקר טוב, שלום.
אנחנו מדברים איתך אפרופו אירועי רמי דודיאן. מתברר שיש לך קשר איתו, ואתה יכול לשפוך קצת אור על הסיפור.
כן, אני פגשתי את רמי ימים ספורים אחרי השביעי לאוקטובר, סבבתי בדרום, סייעתי, נסעתי, זה מה שיכולתי, הקדישו אותנו, ואתה תוך דקה מבין את האירוע.
מה האירוע?
אדם שבאמת עשה סיפור מטורף, קיצוני, בלתי נתפס, לא בדמיון ולא להכלה, של יום אחד שאין כאלה דברים. והוא אבוד והוא במצוקה מסוימת. וחיבקתי אותו. ולקחתי אותו. ונציאתי, הבאתי גם ששם, תראה, אני ראיתי הרבה פעמים אנשים מצב כזה, תדע לך ש... כסף, רגע, בסיטואציה הזאת נותן סוג של ביטחון, גם נתתי לו. ואני הבאתי אותו פעם ראשונה לכוכב הים בקיסריה, איפה שהיה, כן, ההתכנסות של פסורדי הנובה. ואני ראיתי אנשים רצים אליו, צעירים, מוצאתי בפיד הפייסבוק שלי אפילו, מאותם ימים, מחבקים אותו, מודים לו, בהתרגשות גדולה. באוצר מילים מצומצם, אני אגיד את ככה. ואני אחר כך הכרתי לו את רון טורוסיאן, ומדינת ישראל חיפשה גיבורים באותה תקופה. רון טורוסיאן הוא איש יחסי ציבור יהודי-אמריקאי, אוהב ישראל קם מאוד, והוא הזמין אותו לארצות הברית, והפגיש אותו עם קהילות יהודיות, כדי שנספר את הסיפור. היה ברור שרמי צריך איזשהו בסיס, איזשהו ביטחון, ניסיתי לתת לו את זה ככה. בהמשך חיברתי אותו לענת בן בסט, ענת ולדמן, במקור בן בסט, אחותו של בנבה, שהיא קרובה אליי, וביקשתי מנה שתארגן לו, ראיתי את המצוקה הולכת בגדלה.
שנפל, היה הוא שלדגיסט ואחר כך קצין,
שנפל ב... רק בסג'איה, כן, בדצמבר, כן. 23, וביקשתי מנה שתסייע ותארגן לו גיוס המונים, אתה יודע, זו תקופה כזאת שאנחנו מגייסים לכל מי שצריך גיוס המונים, ואנחנו מתגייסים. דרך אגב, כל הסיפור שקרה בעניין האחרון, ענת מתקשרת אליי לפני כמה ימים, ואומרת לי, נועם, אתה חייב לעצור את זה. אמרתי לה, ענתי, מה קרה? אז היא אומרת לי, מתקשרים אליי מהתחקירים של ערוצי טלוויזיה, פעם אחת שואלים, אני ניסיתי, היא, כלומר עליה, לעשות עוקץ על רמי, ואחר כך להבין אם רמי עושה עוקץ לציבור, ואחר כך הם נעלמים, אבל הם לא סדורים. ואני אפילו לא יודע מי זה, זה יכול להיות משני ערוצים נפרדים, כולם בחשו בזה.
לא, היה תחקיר של המקור,
אני יודע,
בערוץ 13, והיה התנפלות בערוץ 12 של אופירה ולוינסון, ושבעצם הנרטיב הוא שמדובר בסוג של נוכל.
תראה, אני לא חושב שאף אחד חשב שרמי נוכל, אני חושב, וכולם הבינו שרמי נשרט באותו יום בצורה מאוד קשה, וייתכן שחלק מאותה הוא בעניין בצורה לא מספיק רגישה. אני לא רוצה לשפוט אף אחד.
אז בוא, נועם, אני... אני
אגיד בך שזה קונספירציה של מכונת הרעל. מספיק עם זה.
לא, אנחנו לא אומרים את זה.
לא, זה בדיחה, זה בדיחה.
אני צוחק למרות שלא הבנתי. פרגן לך.
תקשיבו, אני, הדעה שלי פה, אין לי דעה, לא ראיתי תחקיר ואין לי דעה, אבל אני, בשביל הדיון, אני אקריא קטע מפוסט של ניר וולף, שמתייחס לזה שרשת החליטו לגנוז את התחקיר. חלק, זה פוסט ארוך ומרתק. ציטוט, החומר שאיתי רום ומערכת המקור אספו כל כך חזק שחשוב לשדר אותו, הסביר דרוקר. מובן שמה שדודיאן כן עשה והוא עשה נמצא בכתבה, כמו גם התייחסות לנושאים אחרים. מדובר בסיפורים מומצאים מההתחלה ועד הסוף, סיפורים מסמרי שיער שלא היו ולא נבראו. לפעמים הם באים על חשבון אנשים שבאמת היו מעורבים, וצריך לזכור שהוא גם הכפיש שני אנשים ש... ואחר כך התנצל, גם את ישראל זי וגם נדמה לי את יאיר גולנו, או שאני, לפחות שני, סליחה, את ישראל זי ונועם טיבון, והתנצל בפניהם, ואני מודה, אין לי דעה, לא ראיתי את החומרים, ואני מסכים עם נועם, ברור שהוא נשרט, השאלה אם זכות הציבור לדעת מה באמת קרה שם או לא, וזו שאלה פתוחה, אני לא יודע להכריע בה, מזל שאני לא מנכ״ל רשת, זו הסיבה שלא מנכ״ל כלום. כן, נועם, דעתך.
אני לא, תראה, גם אני לא ראיתי את התחקיר, אין לי מושג, אני לביתי את רמי באותם חודשים, באותם ימים קשים, מקרוב. הלב נשבר על מה שקרה, על הקרתה, עבר לזה, אני לא יכול לומר שום דבר. ניסיתי לסייע לו ככל הניתן, ראיתי בכאב רב את הטלטלה הרגשית שהוא עובר, ואני חושב שכשאנחנו באים לטפל בעניין הזה, צריכים לבוא בחרדת קודש.
אבל מה אתה חושב על האירוע התקשורתי הזה?
אני חושב שאנחנו צריכים לבוא בחרדת קודש, כי האיש הזה קדוש, ושילם מחירים לכל החיים.
מה אתה חושב על האירוע התקשורתי?
בלתי נתפסים. אני חושב שכל התקשורת יצאה מה... תראה, מה... מי זה, אינון שואל או בן?
מה זה משנה מי שואל? מישהו שואל.
אני חושב שהתקשורת יצאה מהפרופורציות ועשה פה נזק במדינת ישראל ולמרקם החברתי בכל כיוון שאתה מסתכל עליו. נורא והיום.
התקשורת.
עולם, זה סכנה קיומית איפה שאתה לא מסתכל.
למה?
זבאות. למה? כי אנחנו משסים איש את איש באחיו בזמן שהערך העליון, בוא אנחנו... הערך העליון להמשך הקיום שלנו זה, זה, זה אחדות, ואלה לא נלנים הכופרים, ואלה עם זה, ואלה עם זה, וכל אחד הופך לדמון, ובינתיים, שנה וחצי אחרי שביל אוקטובר, החמאס עוד שולט בעזה.
כן, אבל אתה, נועם, אבל אתה היית חלק, אבל אתה היית חלק מהמחאה, אתה היית חלק מהמחאה שגרמה פה לשיסוי ופירוד בחברה הישראלית.
ברור, זה המחאה גרמה.
אינון, יש לי, אינון, אני רוצה לומר לך על זה דבר אחד, אתה יודע שאני אומר את זה עוד בזמן האחרון הרבה. היה שם אירוע לפני, לא יודע, הרי עליי מפיצים בווידאו, אם אתה מכיר את זה, שאני והחמאס היינו מתואמים.
גם עליי, אגב.
ואני פעם בכמה ימים מקבל גל של איומים על החיים שלי. אבל שים את זה בצד, בואו ניקח את זה באהבה לכולנו. יש אירוע אחד שבעיניי הוא בסיסי, והוא גדול מהכל, והוא לא התשלומים אפילו לחמאס מקטר. אירוע אחד שכולם ידעו עליו ולא היה ספק, ואני ידעתי והבת שלי ידע. פעמיים בשנה סגרו את הצבא והם הלכו להדממה. פעמיים בשנה, לשבועיים, סגרו את הצבא הפוס מתחק. הקצינים נצאו לחופש מבצעים באילת עם הילדים, זיתים לחופשים. פעמיים בשנה, נו. אין צבא, שבועיים.
בסדר, אבל דיברנו עכשיו
טוב,
על הפינור.
טוב, אנחנו התפזרנו לגמרי, מה עכשיו?
לא, לא.
תפסיקו להכיח את השמות. אם היה שם עוד שני גדודים, עוד שלושה...
לא, בסדר, בסדר.
אבל אנחנו לא בדיון הזה, לא על הדממה וגם לא על התקשורת.
אתה דיברת על התקשורת, שהיא מפלגת ואיש באחיו, ואני אומר, עכשיו אני רק רוצה להבהיר, כן, שיהיה ברור, כי גם אליי אנשים שולחים את הסרטון שלך, חבר'ה, נועם לניר מדבר שם בסרטון על זה שמחר יהיה הוא מתייחס ברפרנס ליום כיפור. הוא לא היה מתואם עם החמאס. תפסיקו עם השנייה בין... שנייה. הוא לא היה מתואם. זה עוול שעושים לבן אדם. זה לא קשור, זה להוציא את הדברים מהקשרם. אף אחד לא ידע שחמאס הולך לעשות את זה. אוקיי? בטח לא נועם לניר.
אז אם, אז אינון, אתה נשמח...
בטח לא נועם לניר.
אני אשמח אם תגיד את זה גם לחברים שלך, למכונת הרעל, בהקשר של רונן בר, שלא ידע הכל והסתיר, בהקשר של בן כספית,
שאמר... רונן ידע כמה שעות לפני, שהולך לקרות משהו.
נכון, ולכן הוא קיים דיונים, ירד למטה, שלח תקילה, הוא לא ידע
שהולך להיות פלישה, וזה המחדל הגדול שלו. בסדר, אוקיי.
כן, אבל אני אשמיע לך מה אמרה על נתניה.
בוא לא נתפזר.
אבל אני כבר שעה אומר בוא לא נתפזר, אז בואו נחזור לדיון. הדיון הוא לא על התקשורת, וגם לא על המחדל של 7 באוקטובר, ולא על הדממות. הדיון הוא האם זה הזמן לשחוט פרה קדושה שקוראים לה דודיאן או לא, ואני מודה שאין לי את הכלים לשפוט, כי אני לא יודע מה התחקיר.
אני אומר ליבי שוטט דם ברמה האישית על האיש הנפלא הזה, שגבורתו ענקית, והייתי מעדיף שהאירועים האלה לא יקרו. זהו ברמה הסובייקטיבית שלי, כמי שהשקיע שעות ומאמצים לטובת הבן אדם הזה.
זאת אומרת, לא לשדר את התחקיר.
שוב פעם, אני אמוציונלית, רגשית.
לא חשוב, זה בסדר, רגשית זה טוב.
חבר'ה, נו, העסק הוא נורא פשוט, יש פה בן אדם שעזר לאנשים, הוא נשרט, יש לו דברים, ועליו מוצאים אותו כאילו הוא נוכל, ופוגעים בו, ומשפילים אותו, ועושים לו דברים נוראיים. זה פשוט חברה, כמו שאתה אומר, זה חברה חולה, שעושים את זה לגיבורים,
כשעושים
את זה לגיבורים, כשעושים את זה, ראיתי מה שזה היה אצל לוינסון ואופירה, כשעושים את זה לגיבורי ישראל, זה אומר שאנחנו חברה חולה, זה הכל.
טוב, על החברה חולה אני יכול להסכים. כמובן לא בהקשרים שאתה דיברת.
בסדר, אז אמרתי לך, נועם, תיקח אחריות גם על מה שהיה לפני, עם המחאה הזאת, שגם היא שיסעה את החברה הישראלית.
אה, סתם, היא קמה ושיסעה את החברה הישראלית? כן. לא, לא.
טוב, חבר'ה, רמי דודיאן סיימנו. אתם רוצים לפתוח פרק חדש?
לא, לא, אם יש לך מה להגיד על העניין הזה, אם אתה רוצה לענות לי.
ברור שיש לי מה.
אז תגיד.
זה משסה, ואני מעדיף לא לומר את זה עכשיו. לא נגיע לתשובה.
מצוין. יישר כוח. תודה, נועם.
יאללה, ביי.
ביי, להתראות. תראה, זה מצחיק שאני כל הזמן אומר, תעזבו את הקונספירציות, לא הייתה בגידה, נועם לניר, אני מבהיר, כשהוא עולה לשידור, שהוא לא קשור לאיזה סרטון שמפיצים עליו.
תגיד את זה רגע לשי גולדשטיין,
ואתה, ואתה מדבר על זה שביבי פיצל את בלד מ... איך זה נקרא? חדש טל, כן?
אני אמרתי ביבי, אתה אמרתי ביבי.
דרך אז מבשרה.
אתה אמרתי ביבי.
אמרת שזה אינטרס של ביבי.
האינטרס של ביבי שהמשותפת תתפצל? בוודאות.
טוב.
מתי אמרתי ביבי?
לא, אתה רומז שכאילו...
אני רק אומר עובדות, אם אתה רוצה לשמוע אותן, הנה.
זו קונספירציה.
אז מבשרה הוא האיש החזק בבלד. הפטרונים שלו שהוא יושב אצלם זה קטר. אוריך באותו זמן מפנה את צביקה קליין לקטר, וחצי שעה לפני סגירת הרשימות, בלד מתפצלת ולא עוברת אחוז החסימה. כל השאר על חשבונכם. עכשיו לגבי תיאוריית הבגידה, אני מציע שתרים טלפון, כי טבעתי אותו, גם לשי גולדשטיין, ממכונת הרעל, שאתה המנהיג שלה, שתפס פה את הרעיון שעשינו עם הבן של החבר שלי, שהיה בנובה, ושסיפרתי לו בבוקר, okay. שאמרתי לאופר שלא יחסו, והוא הכניס בין, אותי,
אנחנו ראינו בימים האחרונים,
אותי לתיאוריית הבגידה, אותי.
אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלק את נקודות, טוס פה. אמא טוב עם אמא שלו, לא חושב מהכיפה שלו, יהודי כשר ברוך השם, איש רגיש מתחשב. עשה כסף כפרוני על הפיצה, אם הוא מנצח כי בפיפה מפשר לי שישי לקדוש. אני לא צריכה הרבה, פשוט בקיצור, רשימת קנייה, ביצים, חלב, הוא יקדש, אני אפריש חלב, שישי, שבת, עוד אחד לרשימת קנייה, קצת חריף, וואט ג'ורנס, בסוף השימה יצא לי שטעתי, שישי, שבת. אני מחפשת איש פשוט,
איש פשוט.
זה אני.
יאי, וואלה כוסית רצח אחלה טוב לפה, מחפש את חתן פנטר. לי יש יפה אשראי ופייפה, לך יש יופי
של טיל כתף.
קחי את הסטפה, סטה מתאפש לך, נימה גבטלי ומטאטה. אם את פריחה, עשי מופלטה. אם את נסתה, עשי קפה.
ממי, מה את סופרת לי נקודות?
לא שתיים.
תשמע בכבוד, אין לי ידידות?
לא שתיים.
כל החבר שלי יוצאים למסיבות?
לא שתיים.
כל אני יותר בחושי לשיבות?
לא שתיים.
אני גבר מפנק?
לא שתיים.
מכבד?
לא שתיים.
מכבד, מבשל, משלם?
לא שתיים.
היא צ'אט לא תעשי על ההסכם, הגבר שיפול עלייך איש מסכן.
נס בסילה עם הודעה, מבין שזה הצעירים אוהבים את זה, ואני צעיר, ברוחי לפחות, כן?
לנצח. אפילו תינוק הייתי אומר.
אני חושב שהגענו לשלב שבו אני מודה לאורחים והמפיקים שר פלסנר ורב כהן, לאחרים על השידור תלה של סתיו קורנס ואיציק אהרון, לאחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, אליאור פוזניאק, אורחים בדיגיטל, אורי דבש, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. מיד אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, שקוייך, שבוע אחרון לפני פסח, לנקות, אנשים לנקות, להוציא את כל החמץ, להתאמץ עם החמץ. תודה. אתה רוצה אותה, תכין מספר עד שי, יש לי חבר כמו אח, שיצא איתו כמעט חודשיים.